וספר כל מה שנשאר.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אני שמחה מאוד להיות כאן איתכם היום, יום שלישי. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני הגיל השלישי ואמצע החיים. היום יש לנו תוכנית מיוחדת במינה. אנחנו נחלק את התוכנית שלנו לשתי חלקים. החלק הראשון יהיה לכם איתי, העצמה, חשיבה חיובית, כלים מהפסיכולוגיה החיובית. בחלק השני יגיע אלינו אורח שאני מחכה לו ומצפה לו, ואני שמחה מאוד לארח אותו. אני מקווה שהוא יספיק להגיע בזמן, כי הוא תקוע בפקקים באיילון. אם הוא יספיק להגיע בזמן, בעד 4:30 הוא ייכנס לאולפן. אם לא, הטכנולוגיה תעזור לנו ואנחנו נראיין אותו היום בטלפון. אז בואו נראה איך הסתדרו הדברים. אנחנו דינמיים, התוכנית דינמית, ואני כאן איתכם שעה קלה. אז מי האורח שלי? האורח שלי הוא אישיות מרתקת, עם סיפור חיים באמת באמת מעורר השראה. הוא היה אלוף משנה בדימוס, והוא היה גם פוליטיקאי ישראלי. הוא כיהן כחבר כנסת, וגם הוא שימש כשר, הוא שימש גם כשר, איזה שר? הוא היה שר התעשייה והמסחר בממשלת ישראל, והוא היה גם סגן שר הבינוי והשיכון, או השיכון והבינוי, וזה רן כהן בכבודו ובעצמו, יש לו סיפור חיים חוץ מהפוליטיקה, שאנחנו לא מכירים, רובנו לא מכירים, הוא יבוא והוא יספר לנו את סיפור חייו, ואיך הוא הגיע מעיראק הרחוקה בגיל צעיר. אני לא אגלה לכם את הסיפור המרתק שלו, אנחנו נשמע את זה ממנו. אז אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, הרצאות, סדנאות וליווי פרטני. אם יש לכם הערות, או אתם רוצים לשלוח לי תגובה, משוב, אתם מוזמנים לשלוח לי לטלפון 054-444-0668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי, נעמי חייקה, הרצאות, סדנאות וליווי פרטני. אני אשמח לראות אתכם גם שם. ואם לך או לך יש איזה סיפור חיים מעניין, מרתק, משהו שאתם חושבים שכדאי שאנחנו נשמע ונדע, תכתבו לי. יכול להיות שאתם תשבו כאן באולפן ואני אשמע אתכם. אני מקבלת הרבה מאוד פניות במהלך השבוע מכל מיני אנשים, ואני בוחרת לכם את הסיפורים המעניינים, את הסיפורים מעוררי ההשראה, שאנחנו יכולים ללמוד מהם, לצמוח מהם. אז תפנו אליי, תכתבו אליי, ויכול להיות שגם אתם תגיעו לכאן. אז לפני שנתחיל בשידור, והיום בהמלצות שלי ובטיפים שלי ומה שאני הכנתי לכם היום, אני רוצה להזכיר לכם שהשיח כאן הוא כללי. הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. אם יש לכם איזושהי בעיה או סוגיה, חשוב תמיד לפנות לבעלי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אז מה אנחנו נעשה עכשיו? אנחנו נעבור לשיר ראשון, ולאחר מכן אתם קבלו ממני טיפים לחשיבה חיובית, להרגשה טובה. היום אנחנו נדבר באמת על התחושות שיש לנו, איך אפשר לשפר אותם. תקופה לא פשוטה ומאתגרת אנחנו עוברים. אני אנסה ככה לסייע לכל מי שמקשיב לי. אז תישארו איתנו ונצא לשיר ראשון.
מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקה.
הים, הרוח רק אפור ופיח השאר הסתגר מנעול וגם בריח שם כומר וחזן מואזין על צריח ובאגן הים סירת מפרץ
ומה שהוא עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך הוא גודל המזרח ומה שהוא עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך
ומשהו עמוק אומר לי כך או כך כותל המזרח
משהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה
אביבה אבידן ודקלון בכותל המזרח
כותל המזרח
אוקיי, אז תודה שאתם איתי, חזרתי והיום נדבר על המצב רוח שאנחנו נמצאים בו תקופה מאתגרת עוברת עלינו כעם ויכול להיות גם כיחידים. הילדים בצבא, הנכדים בצבא, יכול להיות שהנינים גם בצבא, חלק מפונים, חלק לא נמצאים בבית. באמת החדשות, ההותר לפרסום, הלב כואב, התקופה לא פשוטה ולא קלה. איך אנחנו מגבירים את המצב רוח? מה אנחנו עושים כדי להרגיש הרבה יותר טוב? אז את המצב כרגע אנחנו באופן אישי לא יכולים לשנות. אנחנו נמצאים במצב הזה, אנחנו מקווים שהמנהיגים שלנו יקבלו את ההחלטות הנכונות וגם תהיה לנו אנרגיה טובה מלמעלה שתשפר את המצב. אבל אנחנו כיחידים יכולים לשפר את ההרגשה שלנו. אני אתן כאן היום כמה כלים שאני נותנת בהרצאות שלי, בסדנאות שלי, והיום אני אתן לכם, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות, שלא תמיד מגיעים ומצליחים להגיע אליי להרצאות ולסדנאות, אז אני אתן כמה כלים ממחקרים פסיכולוגיים, ממחקרים שנעשו, איך אפשר להרגיש יותר טוב, מה אפשר לעשות, ובואו ננסה להרים כל אחד ואחת מאיתנו את המצב רוח שלו עד כמה שניתן. אני משתדלת לעשות את זה באופן אישי, זה לא תמיד עוזר ב-100%, אבל זה משפר ועדיף להיות במעגל ההשפעה מאשר במעגל הדאגה. באחת ההרצאות שלי השבוע, שאלה אותי משתתפת, יותר נכון, שיתפה אותנו, בכך שהיא דואגת. היא דואגת לילדים, היא דואגת לנכדים, היא דואגת בגלל המצב, והרבה מאוד משתתפים הסכימו איתה, ושיתפו גם בדאגה ובדאגות שלהם. ושאלו אותי, מה ניתן לעשות? אז אם אנחנו ניקח את הדאגה כמעגל, ואת ההשפעה שלנו כמעגל נוסף, אז אני יכולה לומר לכם, מאזינות ומאזינים, שיש דברים שאנחנו דואגים, ואנחנו יכולים להשפיע עליהם, אז יש מה לעשות. אם אני דואגת למצב הבריאותי שלי, ולא מטפלת במצב הבריאותי שלי, אז אני לא נמצאת בפעולה. זאת אומרת, אם אני דואגת למצב בריאותי ולא הולכת לרופא, ולא לוקחת את הכדורים שלי בזמן, ולא שותה ולא אוכלת בריא ולא עושה ספורט, אז אני דואגת, אבל לא משפיעה על מצב הבריאות שלי. אבל אם אני דואגת על המצב המלחמתי, ואני שואלת את עצמי, מה יהיה? ומה יהיה בעזה? וכל הזמן דואגת על המצב הביטחוני הכללי. אני שואלת אתכם, האם אני באופן אישי יכולה להשפיע על המצב בעזה? האם אני יכולה להזיז כוחות? האם אני יכולה להוציא את הכוחות? האם אני יכולה לדבר עם הרמטכ"ל או עם שר הביטחון או עם ראש הממשלה ולומר לו מה לעשות? לא. אז מה אני נמצאת כאן? במצב דאקה, כאשר אני לא יכולה להשפיע על המצב. אז אני ממליצה, כאשר אנחנו דואגים ואנחנו דואגים, להשתדל להיות במעגל ההשפעה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לשנות? מה שאנחנו יכולים לשנות זה רק את עצמנו ואת היכולת שלנו לדאוג, או לדאוג קצת פחות, כי לדאוג בכלל עם המצב הזה זה בלתי אפשרי. אז מה כן ניתן לעשות? ניתן להסיט את המחשבה מדאגה לפעולה אחרת. כי אם אני אגיד לעצמי, אל תדאגי נומי, או אל תדאגי, אל תדאגי, אל תדאגי, מה שיקרה, אני יותר אדאג. אני רוצה לתת לכם דוגמה. כל מי שמאזין לי כרגע, אני ממליצה לו, רגע, אם אתם יושבים, תעצמו את העיניים, ואני אומר לכם, אל תחשבו על פיל ורוד. לא לחשוב על פיל ורוד. בשום אופן לא לחשוב על פיל ורוד. עכשיו תעצמו את העיניים ותאמרו לי, על מה אתם חושבים? כמובן, על פיל ורוד. כאשר אני אומרת לי, לעצמי, אל תחשבי על משהו מסוים, את חושבת עליו יותר. לכן התרגיל הוא כזה, פשוט לחשוב על משהו אחר, לצאת לפעולה ולהיות במקום שאני יכולה להשפיע. ואם אני דואגת מאוד באותו רגע, אז לצאת למקום אחר. ואני אתן דוגמאות. הרבה פעמים כשאני דואגת ואני מרגישה שהדאגה מציפה אותי, מה שאני עושה, אני נועלת נעלי התעמלות ויוצאת להליכה. שמה לי מוזיקה ויוצאת החוצה. מה אני עושה? אני עוברת ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה. אני הולכת לעשות משהו שכן אני יכולה, כי לדאוג אני יכולה ולא יכולה להשפיע על המצב. אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר לכם היום, תשתדלו להיות במעגל ההשפעה. כאשר אתם דואגים, כאשר המצב רוח יורד, כאשר הדאגה מציפה אותנו, ללכת ולעשות משהו שהוא אחר. הליכה, מוזיקה, אפייה, בישול, לקרוא ספר, לשים תוכנית מצחיקה בטלוויזיה, מעניינת בטלוויזיה, משהו אחר, סודוקו, כל מה שעולה לכם בראש, אבל העיקר לא להיות במקום הזה שהדאגה מציפה אותנו, ואז אנחנו מרגישים הרבה פחות טוב. כשאנחנו מסיטים את המחשבה למקום של השפעה, זה משפר לנו מאוד את מצב הרוח ואת התחושה הכללית שלנו. אז זאת ההמלצה הראשונה שלי אליכם. המלצה שנייה זה באמת מוזיקה. למוזיקה יש כוח לעורר בנו הרגשה טובה. אתם כבר שמתי את השיר הראשון, ואתם בטח הרגשתם איזשהו משהו מקפיץ. אז מוזיקה משחררת בנו חומרים כימיים שנותנים לנו הרגשה טובה, וכאשר המצב רוח ירוד, שימו מוזיקה. כל מוזיקה שעולה לכם בראש. מי שאוהב מוזיקה קלאסית, וזה עושה לו את זה, וזה מרגיע אותו, שימו מוזיקה קלאסית. אם הום קולטום נותנת לכם הרגשה טובה, שימו אותה, אייל גולן, כל אחד שהמוזיקה נותנת לו ומעצימה אותו, יכולה מאוד 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 לעזור לכם במצב הרוח. לפני שנצא לשיר הבא ונקבל ממנו גם מצב רוח, אני אומר שהחדשות וצפייה בלתי פוסקת בחדשות מעורר בנו את מעגל הדאגה. החדשות טבעם ויותר נכון, היועצים וכל הממליצים שבאים ומנתחים את המצב, זה אומר א' והוא אומר ב' וזה אומר כך והוא אומר אחרת, והאמת שאנחנו אף אחד לא יודע אם היועצים האלה יודעים או לא יודעים, זה הכל המלצות וזה מתוך מחשבותם, ליבם או רצונם, אז פחות לשמוע את כל המלל והדיבורים האינסופיים האלה, אני כן אומרת שחייבים להתעדכן בחדשות, לפחות פעם ביום, פעמיים ביום, אבל לא יותר, מאשר באמת את הדברים החשובים שהחדשות ודובר צהל מביא. ואת השאר, בואו נסגור את הטלוויזיה, נסגור את החדשות הבלתי פוסקות, ונשים דברים אחרים, כמו מוזיקה, כמו תוכניות טלוויזיה, כמו התוכנית שלי שמדברת על משהו אחר. אז בואו נצא לשיר נוסף, ולאחר מכן, תחזרו, תישארו איתי, יהיה מעניין.
פרדס ליד השוקת צל ארבעים וירוקת וציפור שוטה אשקולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ ואני כמותה עוד אני פוסע לחפש אחרי האהבת אל חיי ואני יודע חמה בוערת אבל פה עמוק הערב כמעט הסתה אם תתאי ושוב תבואי עוד אהבתנו אוהיבה אני איתה עוד אני פוסע לחפש אחריה אהבת חיי ואני יודע שניים יחפים בחור עוד אני פוסע לחפש אחריך אהבת חיי ואני יודע תמה העונה
עוד אני פוסע, מחפש אחריה, אהבת חיי. יהורם גאון, בפרדס ליד השוקת. אז הוא מדבר על אהבה, יהורם גאון, מחפש אחריה, גם בגיל הזה הוא מחפש כנראה. ואני רוצה לדבר איתכם באמת על אהבה. אהבה, חיבוק, מגע, יחסים. זה התרופה הנכונה לדאגות. כאשר אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו אוהבים להיות בה, בחברה של אהובים שלנו, כאשר אנחנו מקבלים חיבוק, כשאנחנו מקבלים ליטוף, זה עוזר לנו מאוד 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 להתגבר על דאגות ועל תחושה לא טובה. אז כמובן, אהבה בין גבר לאישה, בין אישה לגבר, היום גם הכל פתוח, אנחנו יכולים לדבר גם על אישה לאישה וגבר לגבר, הכל בסדר, כל אחד לפי העדפותיו. האהבה הזאת גורמת כמובן לתחושה טובה ולהרגשה טובה. אבל יש עוד אפשרויות לקבל את התחושה הזאת, ובואו אני אתן לכם קצת המלצות. אז בואו נדבר על עיסוי, עיסוי רקמות, רפלקסולוגיה, דיקור, כל מה שקשור ברפואה המשלימה. היום אנחנו יודעים שזה תורם מאוד לבריאות הנפשית והגופנית של האדם. הרפואה האלטרנטיבית מסייעת לאדם להרגיש יותר טוב, היא מסייעת להחלמה. מחקרים מדברים על דיקור כמסייע מאוד. כל מה שקשור במגע של האדם עוזר לו להרגיש יותר טוב, והיום אנחנו יודעים שהנפש והגוף אחד הם, אז כל מה שמתאים לכם, תחפשו. אחד לא אוהב שנוגעים בו, אז הוא אוהב שדוקרים. ואחד אוהב רפלקסולוגיה, והשני שוודי. ויש פרחי בח. ויש הרבה מאוד ברפואה המשלימה, גישות שיכולות לעזור ולסייע, ולשפר מאוד 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 את מצב הרוח. אז לכו על זה, אל תוותרו. דבר נוסף, דיברנו על מגע, דיברנו על חיבוק, דיברנו על כך שזה משחרר אצלנו חומרים טובים בגוף. אז חיות מחמד, אנחנו יודעים היום שחיות מחמד מאוד עוזרות לנו לבריאות הנפשית. כשהילדים קטנים זה חשוב וכדאי ומומלץ מאוד שתהיה חיית מחמד בבית, כלב או חתול או כל חיה שאנחנו חושבים שהילד אוהב, שהוא יכול להיות בקשר. וגם כשאנחנו מתבגרים, חיית מחמד נותנת לנו תחושה טובה. הליטוף של חיית מחמד, כלב שהוא כל כך נאמן, אני רואה כלבים שהם נותנים לנו הרבה מאוד תחושה טובה ואהבה. חתולים, כל דבר, תכניסו לעצמכם הביתה חיית מחמד, היא תסייע לכם מאוד לתחושה טובה. חוץ מזה, כשיש כלב בבית וצריך להוריד אותו ולטייל איתו, אז הוא בכלל גם עוזר לבריאות הגופנית שלנו, במיוחד בגיל המבוגר, שלא תמיד יוצאים ולא תמיד הולכים הרבה. אז כלב נותן לנו את האפשרות לצאת החוצה, לטייל, גם עם הכלב וגם עם עצמנו. מאוד מאוד מומלץ, חיית מחמד. תאמצו אותה. עוד דבר שקשור לתחושה טובה, זה כמובן הנכדים, הנינים, הילדים הקטנים שכן נותנים לחבק, אומרים שלפחות 20 שניות של אהבה יכולה לעזור ולסייע לנו בתחושה הטובה ובהרגשה טובה. חברות וחברים שלי, האורח הוא כבר הגיע, הוא כבר ייכנס לשידור. אני מקווה שהטיפים שלי שקיבלתם כאן היום יעזרו לכם ויסייעו לכם בתחושה הטובה, בלהביא את עצמנו לחשוב טוב, לחשוב חיובי. אנחנו יכולים לעשות את המעט הזה, אבל לפעמים הוא הרבה. התקופה היא תקופה, אני בטוחה שאנחנו נעבור את זה. אנחנו כעם, אנחנו עם חזק, אנחנו עם שעבר הרבה מאוד. אני מאמינה, אני מתפללת שנצא מחוזקים מהתקופה הזאת, לא פחות ואולי עוד יותר מאשר היינו בעבר. אז אנחנו נצא לשיר נוסף, ולאחר מכן האורח שלי כבר כאן, הוא ייכנס לשידור ונשמע את הסיפור המופלא של מר רן כהן, השר לשעבר וחבר הכנסת, שבא לכאן לאולפנים שלנו ברדיו סול לספר את סיפור חייו.
היא התחתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה היה מרשת ותרת. כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. שלוש שנים שהיא מקבלת מגבר זר תחת דלת, מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה. מי זה כותב לך ילדון את גלים משולח? זר פרחים סגור כשהאביב פורח. מבת שני בכל נובמבר, ברכה בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט. לילות שלמים שהיא לא נרדמת, עליו בהקיץ היא חולמת. בטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי. שלוש שנים הוא סובל בשקט, כן לפעמים כמעט צועקת. ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה את מכתביה. מי זה כותב לך ילדון את גלים משולח? זה פרחים סגול כשהאביב פורח. מבת שיעי בכל נובמבר, מברכה בלי שם או רמז.
מאזינות ומאזינים, תודה שאתם איתנו, חזרנו כאן לשידור, ואני יותר משמחה לארח כאן היום את חבר הכנסת, השר לשעבר, מרן כהן. ברוך הבא, מרן כהן.
ברוכה הבאה, ברוכה נמצאת, וברוכים השומעים.
תודה רבה.
אני מאוד שמח להיות כאן.
אז אני שמחה שהועלת והגעת כאן לאולפנים שלנו.
כן, בפקקים של תל אביב זה באמת זווה.
כן, זה פקקים שבאמת בלתי נגמרים, אבל הנה אתה כאן איתנו ויש לך סיפור מרתק. אני מקבלת הרבה מאוד הודעות בטלפון, אנחנו מחכים לרן כהן שיגיע, והנה אתה הגעת.
זה תהיו גם שאלות של מאזינים?
יש לנו הרבה מאוד מאזינים ומאזינות שמקשיבים בארץ ובעולם. אני יכולה להגיד שהתחנה שלנו משודרת גם בעולם, שומעים אותנו באוסטרליה ובאנגליה ובכל העולם.
גם
כי...
בעיראק?
או, זאת השאלה.
אני אם... בטוח אגב שכן.
יכול להיות שכן.
יש שם האזנה, יש שם סקרנות עצומה.
למה שקורה אצלי.
למה שקורה בישראל, ובמיוחד ליהודי עיראק.
אז זה מעניין, חידשת לי, אני אשמח אם איזה מאזין עיראקי ישלח לי הודעה בטלפון ויחווה את דעתו.
אני אשמח לדבר איתו בלערבי.
אז רן כהן, האמת שלא צריך הרבה להציג אותך, אני גם הצגתי אותך ככה לפני כן, אבל בוא אני אתן מעט מהדברים שעשית. אתה היית אלוף משנה בצבא, אתה היית שר בממשלת ישראל, היית סגן שר, היית חבר כנסת, היית הרבה מאוד.
לפי הסדר הייתי חבר כנסת, אחרי זה סגן שר בממשלת רבין, ושר בממשלת אהוד ברק.
אז באמת, רפרטואר...
אבל יותר מהכל, את האמת, נעמי, אני גאה על מה שעשיתי בכנסת.
בכנסת.
כי אני חוקקתי שלושת החוקים החברתיים הכי חשובים, מותר להגיד, חוק שכר מינימום.
חוק שכר מינימום.
עד אליי לא היה. זה פשוט לא יאמן כל הרמאות של כל מפלגות, שקראו לעצמם מפלגות פועלים, ששלטו במדינה הזאת עשרות שנים,
כן.
לא היה חוק שכר מינימום.
השכר מינימום שעד היום הוא
כן,
ממש...
כן, זה החוק שלי.
כן. מה החוק השני?
והייתי צריך ללחם עליו מלחמת עולם.
כן.
כדי להעביר אותו. שמעון פרס היה ראש ממשלה. והייתי צריך ללחם עליו מלחמת עולם, והעברתי אותו. החוק השני זה חוק סויית החולה.
חולה, אוקיי.
גם זה לא היה, לא היה.
אתה יודע שהייתה כאן ענת מאור גם, שדיברה גם על זה, חברת
כן,
הכנסת, הייתה שותפה שלך.
הזה, כן?
נכון,
אבל
נכון.
אבל אני הובלתי אותו.
כן.
והחוק השלישי, כמובן, הוא החוק שהכי חשוב בעיניי, זה חוק הדיור הציבורי. יותר מ-93 אלף משפחות, קנו את הדירות שלהם מעמידר, עמיגור, חלמיש, כל אלה, בזכות חוק הדיור הציבורי שלי. שגם זה נתניהו ודרי עשו הכל נגד.
אז בואו לא ניכנס לפוליטיקה היום, אתה יודע למה? כי פוליטיקה יש לנו הרבה ברשתות האחרות, ואנחנו לא צריכים כאן פוליטיקה, כי התוכנית שלי מיועדת לבני גיל הזהב, והגיל השלישי שיתנתקו מהחדשות, ויבואו לשמוע משהו אחר, זה הייחוד, ובשביל זה, ובגלל זה, ובזכות זה, יש לנו המון מאזינים.
נעמי, אני מאוד אשמח להשמיע כל מה שאת רוצה, אבל אם הם רוצים, אני גם מאוד אשמח לבוא, להרצות להם במקומות שבהם נמצאים.
או, אז אנחנו גם נדבר על זה. או.
אני עושה את זה הרבה.
אז זהו. אז לא הרבה יודעים שאתה כתבת ספר בשם סעיד, בוא תראי אותו למאזינים שלנו. הנה, אני אפילו אקבל הקדשה ממך, נכון?
בשביל זה בית הספר.
זכיתי. אז יש לי כבר זכיתי.
בהחלט.
אני גם צילמתי את זה ופרסמתי בדף הפייסבוק שלי. בשנים האחרונות, מה שאתה עושה, זה אתה באמת מרצה על סיפור חייך. אנחנו ניקח עכשיו את ה...
מותר לדייק, זה גם על סיפור חיי, שהוא באמת הוא מיוחד, כי בתור ילד ברחתי לבד, שאני בן 10.5, הלבד זה הגדרה לא טובה, כי בעצם מה שהכי משמעותי, לדעתי גם בספר, זה הליווי הרוחני, ואיך להגיד, האמוני של האמא שלי.
אז בוא רגע.
שרק בזכות זה הגעתי.
אז בוא, אז באמת יש לך סיפור מרתק. כתבת את הספר סעיד, והרבה מאוד לא יודעים מי זה הילד הזה, סעיד. מי זה סעיד? תגלה לנו מי זה הילד העיראקי בן 10 שקוראים לו סעיד.
אז קודם כל באמת, קודם כל סעיד... בערבית זה שמח.
שמח,
לכן
אוקיי.
לכן תרגמתי אותו לא לשמחה, כי בשמחה בעיראק יש רק נשים, ואני ילד. תרגמתי אותו לרן.
אז אתה רן, הוא סעיד.
אני סעיד, כן.
אתה
אני...
הוא סעיד, אז אתה...
ולאז שהספר יצא, אני עוד יותר סעיד.
אז אתה עוד יותר.
כי כבר קוראים לי אפילו מאחורי גבי, לפעמים סעיד, ואני מסתובב, מה שבעבר לא היה. טוב, הילד סעיד... זה אני שנולדתי בבגדד, רק אומרים ברדד, לא בגדד, ברדד, כנראה ב-1939. זה לא יודעים, זה סיפור נורא מעניין, איך ילדים רשומים בגיל בבגדד. אני מספר את זה בהרצאות שלי, אנשים משתגעים מצחוק, אבל כנראה שנולדתי ב-39. כי הזיכרון הראשון שלי בחיים, זה הפרהוד. הפוגרום ביהודי עיראק ביוני 1941, הייתי כנראה בין שנתיים או משהו כזה.
אתה זוכר את זה?
ואני זוכר את, את הפחד, את האימה, ואת התושייה של האימא שלי, ואת אחי הבכור אליהו, זכרונו לברכה, שהיה בן 14, לוקחתי על הידיים, פרצתי לגג של הבית, שם השכן אבו עבאס, השכן הטוב, שהוריי קיימו איתו במשפחתו, שכנות טובה, שם סולם על גג ביתו, לקח את כולה לתוך ביתו, וככה ניצלנו. אז אני את ההוויה הזאת, וגם את האימה, וגם את ההצלה, אני זוכר. וכתבתי יותר בספר, לא לפרטי פרטים, אבל כתבתי, מה שזכרתי לשמחתי, שני אחיי עדיין היו בחיים, הם היו מבוגרים ממני, והם עזרו לי לרדת לפרטים האלה, של מה שקרה בשכנות הזאת של אבו עבאס.
אבו עבאס זה היה שכן שלכם?
שכן
מוסלמי. סייע להציל אתכם.
הוא הציל אותנו. אגב, ככה ניצרו רבים מיהודי עיראק, אבל שלא הייתה טעות. היו שכנים שהם היו הרוצחים, האונסים, הבוזזים, לא פחות מאשר היו מצילים. אבל אנחנו ניצלנו, בזכות הקשר הטוב של הוריי עם אבו עבאס ומשפחתו, אמא צועקת לאבו עבאס, ואני זוכר את זה. אבו עבאס על הקומריה, על הסנדוך לנביא.
מה זה אומר?
אני כמו אחותך קומריה, משביעה אותך לרון הנביא, הנביא מוחמד, הנביא
כן,
שלו.
כן, כמובן.
ואבו עבאס צועקת לה, את לה עורסת הרבז'י, תעלו לגג, אני בא. וכאן אני זוכר את האח שלי הגדול, לוקחתי על הידיים, רציתי לגג קומה שלישית, אבו עבאס שם סולם על הגג שלו, לקחת כולנו לתוך ביתו, וכך ניצלנו.
זאת אומרת, הוא העביר אתכם לבית שלו, ואז הבוזזים, מי שרצה להרוג יהודים, נכנס לבית שלכם, לא מצא אף אחד, ואתם
לא,
למעשה
התחבט... לא, התחבט... הוא לא טעה שיכנסו. הוא שלח את אחיו לעמוד עם חרב מול הדלת שלנו, ואף אחד לא נכנס. ככה ניצלנו, כך גם הבית שלנו ניצל, ושכנים שלנו, קרובים שלנו, נרצחו באופן נורא, ילדים חתכו להם ידיים ורגליים כדי לקחת מהם את הצמידים ואת הכסף והזהב. ילדים נזרקו מאוטובוסים לרחוב, מתו, מצאו את מותם על הרחוב. זוועות איומות ונוראות. אגב, זה הכל היה...
זה היה כמה שעות, נכון? זה היה יום אחד.
יום שלם.
יום שלם שטבח נוראי.
זה הכל בעקבות תעמולה ופעולה מאוד מאוד אגרסיבית.
של הנאצים.
של היטלר ונאצים. שהם גידלו את הציפוני הזה שנקרא אבו עבאס, וסליחה, שנקרא רשיד עלי קילאני ומשטרו, שהיה אנטי-יהודי ופרו-פשיסטי.
אז מי מהצופים שלא יודע, היום אפשר לקבל, מי שחווה את הפרוד, נכון? מקבל גם גמלה על מה שהיה
כן,
שם.
כן, אז אני חלק. רשום שם באיזו רשימה.
כן, אני לא מדברת אליך ספציפי.
שואה. כן,
כן
אני...
אבל... מי מהמאזינים שחווה את זה, שהיה שם, יש לו זכות לקבל על זה גמלה, ואם אתם לא מקבלים והייתם שם, אז כדאי, ניצולי שואה, נכון.
מהנאצים, לא ניצולי שואה, ניצולים מהנאצים.
הפרוד הזה הוא באמת נותן. אתה לימים עזבת את עיראק, כשאתה בן 10.
אני לא עזבתי.
אלא?
תומי, אני ברחתי.
ברחת. מה קרה?
מה שהיה, וזה מה שאני מספר באמת בהרצאות, ואנשים מאוד מתעניינים,
כן.
שבעקבות הפרוד, נשלחו שליחים מארץ ישראל, בראשם אנצו סירני, מגבעת ברנר, וגם מתיהו, סליחה, גם...
כן, אבל שמות לא חשוב,
כן,
אבל
עוד,
שלחו
עוד
לכם שליחים. כן.
הקיבוץ המאוחד, אל בגדד, והם גרו לא רחוק מאיתנו, הסתתרו, והם הקימו את המחתרת הציונית בעיראק.
כדי להעביר את היהודים?
לא, כדי להעביר, כדי לטעת את הרעיון הציוני בקרב יהודי עיראק.
באיזה שנה? זה כבר היה אחרי שהוקמה המדינה? לפני שהוקמה המדינה.
שוב, אחד הראשונים שהיה בתוך תנועת הנוער הזאת, שקראו לה תנועת החלוץ, העיראקים לא היו אומרים תנועת החלוץ, גם לא החלוץ, קראו לזה התנוע, אנחנו בתנוע, אני בתנוע. זה הנוסח העיראקי של להגיד עברית. ואח שלי הבכור היה בין הראשונים שם. לימים היה מדריך, מפקד, והתנוע הזאת גם הקימה עוד ארגון, שקראו לו השורה, שזה היה ארגון לוחם, שפלמחניקים מארץ ישראל אימנו אותו בלחימה ליום שיבוא.
ליום שתקום המדינה?
לא, ליום שבו... עלול לעשות עוד פעם פוגרום.
מהפחד של מה שקרה.
ובאמת היה יום כזה, זה היום הכרזת המדינה, אז כבר היו 600 לוחמים חמושים. ביניהם אח שלי היה אחד המפקדים, ואני זוכר ב-14 למאי 48 את האח שלי, אליהו זכרונו לברכה, לימים הוא היה מספר 2 במוסד, עכשיו אנחנו מוצאים על ספר לזכרו שהוא כתב אותו, אני זוכר אותו הולך באמצע הרחוב בבגדד עם אקדח שלוף, ככה למעלה.
למען יראו ויראו.
לא, למען למנוע פגיעה ביהודים, באמת באותו יום, זרת של יהודי לא נפגע.
אז אתה הוברחת מעיראק, איך זה קרה?
כי אחרי שהמחתרת הציונית ביום הכרזת המדינה הפגינה כוח עם נשק באמצע בגדד, המשטרה התחילה לחפש אותם, ביניהם את האח שלי, הבכור. באותו לילה, אני חושב, פרצו לביתנו 13 שוטרים וקצינים, חיפשו את אחי השני, יעקב, זכרונו לברכה, לימים גם הוא צריך, אחרי שישב בכלב בעינויים, לעלות לארץ, להיות בקיבוץ ברעם, והיום הוא קבור בזכרון יעקב. והוא נתפס בלילה הראשון שהמחתרת הציונית נתפסה. גם את התיאור של הלילה הזוועתי הזה, אני מתאר בספר כמובן, מאוד מרגש אותי, אבל הם לא באו לחפש את אליהו הגדול, שבחדרו היה נשק, היו את חוברות ההדרכה, הייתה מכונת השכפול של התנועה, אבל הם לא באו לחפש אותו, אז הם הלכו עם יעקב בלי בלי לנגוע באליהו.
זה היה מזל גדול.
אבל אז גילו אותו מהר מאוד, דן אותו למוות שלא בפניו, הוא הבין את זה שזה יקרה מהר, ולכן הוא ברח לארץ דרך קרקוק. קרקוק זה צפון עיראק, בצד של של איראן.
איראן. ואתה איתו?
לא, הוא ברח לבד.
הוא ברח לבד.
ואחרי שהוא ברח, היה לי מצב מוזר. אח הבכור ברח לישראל. אח השני בגיל 15 וחצי, בחדרי נויים בכלא. אני נשארתי אחראי על שלושת האחיות הצעירות ממני.
ואתה רק בן 10?
הייתי רק בן 10, 10 וחצי. כל יום אמא רצה למצוא את יעקב בכלא, הייתה משאירה אותי אחראי על האחיות שלי. אחרי איזה שבוע, שבועיים, נמאס לי. אמרתי לאמא, כי במרי ליבי, אמא תדעי לה שגם אותי ייקחו. אמרתי, הוא יאבל, אוי ואווי בעיראקית, הוא יאבל, מה עשית? ואז אני מגלה לה שהייתי בשלוש פגישות של ילדי התנועה הציונית.
ילד בן 10.
ילד בן 10. והבינה שאני בסכנה, תפרה תוכנית עם המחתרת הציונית, שאני אברח לישראל, באה לשאול אותי אם אני מוכן לברוח. אמרתי לה, כן. ואז היא מוציאה אותי לרחוב ביום הבריחה, מוסדתי לידי שני שליחים שלוקחים אותי לבריחה, לוחשתי באוזן שני דברים. אלפת לי, אבני לתחף.
אל תפחד.
בן שלי, אל תפחד. בערבית העיראקית.
אל תפחד, כן, אני מכירה.
הדבר השני, את מכירה גם עיראקית.
קצת, בוודאי.
או יופי. הדבר השני, ממש שניות לפני שמוסרת אותי, לוחשתי באוזן השנייה, וסעיד תזכור של יאו בישראל קוראים איתן.
איתן.
לא מהאיתן, מה איתן. ואני הלכתי 4.5 חודשים, יום ולילה, זוכר שקוראים לו איתן.
זאת אומרת, זה השם העברי שלו.
כן, וגעתי לשער עלייה, הלכתי מצריף לצריף, משרד למשרד, אמרתי איתן כהן יאו כהן, איתן כהן יאו כהן. הגעתי לצריף של הקיבוצים, אמרתי, תבוא מחר בבוקר, באתי ופגשתי אותו. אחרי שנה שהייתי לבד.
ילד בן 10 לבד. איפה שמו אותך כשעלית לארץ?
הייתי בשער עלייה.
בשער עלייה.
התנהגתי כמו כולם. האמנתי שיהיה בסדר.
כן.
כי כוח האמונה שאמא נתה בי היה כל כך חזק, שהייתי בטוח שאני אהיה בסדר. וזה גם מה שקרה.
אמא עלתה מתי אחר כך?
אמא עלתה כבר חצי שנה. בעלייה הגדולה של יהודי
איראן. בעלייה הגדולה.
לא לפני ששיחדת השופט שישחרר את האח שלי מהכלא.
וואו.
והבריחו אותו לפני שהם עלו.
אז אמא שלך הייתה אישה חזקה.
אין שום ספק, אישה מאוד דומיננטית, מאוד משמעותית בחיי כולנו.
כן, אני שומעת את איך שאתה מדבר עליה, ועל הערגה, ועל הכבוד, ועל ההרצה שיש לך לאמא.
כן, אני חושב שאני מעביר את זה גם בהרצאות, כן.
כן. עכשיו אתה...
הרצאות זה סיפור.
זה סיפור, בוודאי, זה סיפור מרתק. איזה אתגרים פגש סעיד שהגיע לארץ ישראל?
תראי, למעשה, האתגר הכי קשה שאני זוכר, אבל גם הכי מאתגר, זה לבוא לקיבוץ, רק אם אומרים קבוץ, לא קיבוץ. פתאום בני ובנות הקיבוץ דברים עברית, הולכים יחפים, מטפסים על טרקטורים, סוסים. הקיבוץ הוא יצירה מדהימה.
כן.
דשאים, טרקטורים, פרות, לולים, מה זה?
שלא לא ראית בעיראק.
יהודים תרנגולות, זה... כן. בעיראק לא הדבר כזה. יהודים קנו מהערבים תרנגולות.
כן.
המוסלמים. וזה... סמי מיכאל לימד אותי להגיד מסלמין. לא אומרים ערבים, הם מוסלמים, גם אנחנו ערבים. אנחנו יהודים והם מסלמין. אז פתאום יהודים בארץ ישראל מגדלים תרנגולות, אבל הקיבוץ גם נותן בשביל זה לאכול. יש ביצים, יש עופות, יש דגים, כי מגדלים גם דגים, יש פרות, יש חלב, יש גבינות.
אז מה האתגר בזה היה?
פתאום זה להגיע ליהודי אחר לגמרי. היהודי העיראקי הוא יהודי או בעל עסק או פקיד כמו אבא שלי.
סוחר. או פקיד.
עושה את כספו וחיים
תחתם. וחקלאי זה לא היה מהמקצועות.
מבשלת.
מכרת בית.
כל הבית והכל, אבל פתאום יהודים מסובבים ברפת בתוך כל החרה של הפרות. זה היה בשבילי עולם חדש ומופלא, שנדבקתי בו מאוד מאוד מהר, וגם יש עברית. עכשיו, זה לא העברית התנכית של אבא שלי, שהיה מתפלל בבית הכנסת. זה עברית ישראלית.
צברים.
אני, למזלי, קלטתי את העברית מאוד מאוד מהר, עד כדי כך כעבור חצי שנה, הפכתי להיות המנהיג של ה... של הקבוצה שבה השתייכתי.
של החבורה.
שהם בני קיבוץ.
איך הם קיבלו אותך?
אני חושב, מוכרח להגיד שהם קיבלו אותי טוב, אם כי אני חושב שרוב הזמן הייתי להם מוזר. גם הייתי כזה גבוה, שחור. תראי, בארץ למשל...
היו איתך עוד ילדים עיראקים?
להיות שזוף זה היה מעלה.
כן.
אני באתי שזוף, מה?
כן. היו עוד ילדים איתך שעלו איתכם מזרחים? היית הילד המזרחי היחיד?
היו חוץ אחרים, אבל לא מזרחים. אף אחד לא היה מזרחי. זהו, ופתאום ספורטאים, ואני גם צריך להתחרות בספורט.
כן.
בריצות, בקפיצות, בכדורסל, בכדורעף. והכל זה אתגר עצום. למזלי, כעבור חצי שנה, למדתי עברית כל כך מהר, שהפכתי להיות המנהיג של הקבוצה. אני עד עכשיו לא יודע איך זה קרה. ואני שואל את החברים שלי בגן שמואל.
כן.
איך זה יכול להיות? הוא נראה לנו בלבל את המוח. אחרי חצי שנה היה ברור שאתה המנהיג. עובדה.
כי אני שומעת, אתה יודע, אני מדברת עם הרבה אנשים, אני פוגשת הרבה אנשים בגיל שלך, שלא באו ממרוקו, ובאו ממקומות, ממדינות אחרות. והם מדברים על אפליה, ומדברים על כיפוח, ואני לא שומעת את זה ממך, אני דווקא, להפך, אני שומעת...
לא, נעמי, לא הייתה לי שום בעיה כזאת.
לא הייתה לך.
אני גם מוכר לומר שהם בני ובנות הקיבוץ קיבלו אותי טוב. תראה, אחרי חצי שנה הייתי המנהיג של הקבוצה.
כן, אני שומעת.
אחרי 3 שנים התאהבתי בממלכת הבנות, בדרך, בת הקיבוץ הנחשבת ביותר. אני אהבתי אותה, היא אהבה אותי, והיינו זוג לכל העיניים, הסתכלו עלינו.
דליה, בת הקיבוץ?
בת הקיבוץ,
הייתה כן. הייתה אהבת נעוריך.
אהבת נעוריי, כן, אני כמובן כותב גם על כל האהבה, ועל כל ההתפתחות שלה. היא לצערי נפטרה לפני 20 ומשהו שנים, אבל לא, היא לא יודעת, היא לא יודעת, בגיל 21 היא זרקה אותי.
או.
לא בגלל שאני עיראקי.
או, אז זה לא היה בגלל זה?
בגלל אתה מבוגר.
אז הבחורה אהבתם, אבל זה לא בגלל שאתה ממוצא אחר? זה לא היה השפעה של הורים?
אהבתי בגלל שאת איראן.
אה, אוקיי, איזה יופי. ולימים חזרתם להיות בקשר?
לא כל כך, כי עזבת הקיבוץ, אז כבר נשארתי בקיבוץ. אחר כך דווקא הייתי בירושלים, כי הייתי חבר כנסת, והיא גרה בירושלים, אבל לא היה לנו קשר.
התמונה שעל הספר, מי צילם?
היא צילמה.
אוקיי, זהו.
היא צילמה כשהייתי בערך בן 17, אני חושב.
אז אהבת, האהבה הראשונה שלך, זאת התמונה, וזה מלווה את הספר. איך הפכת להיות מנהיג ציבור כל כך... קודם כל בצבא היית אלוף משנה, שירת את ה... גם בביטחון.
בקבוצה שבה נקלטתי בקיבוץ, גיליתי עולם חדש מקסים. מאוד רציתי לכבוש אותו. וכבשתי אותו, כבשתי את המעמד שלי בתוכו. שרו אז שרתי, רקדו אז רקדתי, קראו אז קראתי. התעניינו בכל דבר, בגורל ישראל, בכל, זה גם אני. אפילו היה לי יתרון בעובדה שהייתי ממוצא מזרחי,
כן.
כי ידעתי את הערבים ואת חייהם, אפילו זה נחשב לדעתי למעלה. וגיליתי אמביציה מאוד חזקה בדרך של הקיבוץ, של לברוא חיים שבהם אתה לא חי על פי הכסף שאתה משיג, אתה חי על פי הערכים ועל פי אהבת האדם. לכן גם לימים הפכתי להיות מאוד דומיננטי בקיבוץ. הייתי מזכיר הקיבוץ, זה הקיבוץ של אורי אילן, שהתאבד בכלא דמשק, גם על זה אני מרצה דרך אגב, והיה לי הכבוד להיות מזכיר הקיבוץ, שאורי אילן היה אולי הסמל הכי מובהק שלו. נכון שכשהייתי מזכיר, הייתה גם הפרשה של אודי אדיב, שבגד עם סוריה, וזה רדף את הקיבוץ בצורה מאוד קשה, אבל ניסיתי ועזרתי לקיבוץ להיחלץ מהצרה הזאת, ואני חושב שגם הצלחתי.
אתה יודע, אני שומעת שהקיבוץ ואורח החיים, ומה שקיבלת שם השפיע מאוד מאוד על החיים שלך,
מאוד.
ועל מי שהפכת להיות,
נכון.
ועל התרומה שלך הבאמת יוצאת הדופן למדינת ישראל, בגלל הערכים שספגת שמה. והחינוך שקיבלת, והדרך שהם קיבלו אותך גם.
כן, אבל נעמי, תרשי לי להדגיש שני דברים. א', כעבור חודשים הגיעו ההורים שלי לארץ, והם חיו במעברה, באוהל, בבוץ. ולאחר מכן גם גרו בשיקון 3, שיקון עמידר, בעכו. כל חודש הייתי נוסע לשם, תמיד גם מביא משהו, לפעמים משהו לאכול, לפעמים משהו לעשות. בניתי לאמא שלי לול תרנגולות, היא גידלה את התרנגולות כדי שיהיו לאבא ולאחיות שלי
אוכל.
גם ביצים וגם עופות. והיא תרחה לה, וגם גידלנו להם גינה עם ירקות, עם ביצים, כדי שיהיה להם שוב משהו להוסיף לסל של האוכל. והיא מאוד מאוד אהבה את זה, אמא. ואני מאוד אהבתי אותה על זה.
כן.
זאת אומרת, לא עזבתי את ההורים, אלא לפעמים המשכתי לעזור להם, עד כדי כך שגם לימים שהם קנו, שרצו לקנות את הבית שלהם מעמידר, יצאתי לעבוד בתור פועל בניין, הרווחתי כסף, ועם הכסף הזה, עם הכסף של האחים שלי, קנינו להם את הבית וגם שיפצנו להם אותו.
וואו.
הרחבנו אותו, הרצפה הייתה מבטון, אז רצפנו אותה, הקירות היו בטון, אז עשינו להם טיח.
מהמם.
והרחבנו את הבית.
רן, אתה יודע...
לא שכחתי את ההורים שלי.
לא שכחת. זאת אומרת, חיית לצד, עם החינוך והערכים החדשים, לצד הערכים והחינוך שקיבלת מאמא.
אבל שאלת אותי איך הגעתי ל...
כן, האמת שלא נשאר לנו הרבה זמן, אני...
אני אגיד את זה לגמרי במצב.
כן, תכף, רגע, אז אתה יודע מה נעשה? יכול להיות שאנחנו נגלוש גם לשעה הבאה, אולי ניקח חצי שעה הבאה, כי... אז תכף כאן נראה, אני לא יודעת אם זה ימשיך, בוא נמשיך ונראה, יכול להיות שכן, אם אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואנחנו נמשיך לשדר מכאן. אני אשתדל לשדר, כי אתה באת באמת באיחור, חצי שעה זה לא מספיק, יש לך חיים, כן, זה לא קשור. אז בואו אנחנו נגלוש אולי.